עסקנו ביחס בין שבט שמעון לשבט לוי, כאשר ראינו את ההבדל ביניהם באופן שבו מתגיימת אותה נבואה, אמירה של יעקב, קשה לקרוא לזה ברכה, חלקם ויעקב אפיצם בישראל, כששבט לוי באמת מדובר על החלקם ואפיצם במשמעות שהם פזורים על פני כל הערים, כל ערי המקלט, שלכאורה צריך את העוצמה שהקינה לשם השם של שבט לוי בשביל לאזן את אותם כוחות שגורמים לרגיעת נפש בשגגה. דיברנו גם כן על כך ששבט לוי הם תופסים את המדרש, הם לומדי התורה, ושבט שמעון הם נמצאים בתוך שבט יהודה, בתוך שבט המלוכה, נמצאים בדרום, ומהם יש מלמדי תינוקות. זאת אומרת, הם יוצאים מאותה נקודה של נחלה בתוך שבט יהודה, והולכים מפיצים תורה בכל קצוות ישראל, אופי אחר של הופעה, שקשורה באמת אולי גם לאופי הקנאה השונה, שבעוד לוי כל עניינו זה קנאה לשם השם, וקנאה במישור הזה שמדובר פה על שבט הכהונה, שבט הלוויה, שבט שמעון הוא יותר קשור לפן הטבעי, הלאומי, העתידי, ולכן גם מראש הוא נמצא יחד עם הכוח של שבט יהודה, אבל לא באופן נפרד, כמו שראינו שגם הם אחרים כן הולכים וכובשים את הערים ביחד. עוד הערה, כשאני רוצה להעיר בפרק י"ט, אז ראינו כבר באריכות שישר אחרי זה נעבור בזאת השם לפרק כ"ב, לכל הנושא של ראובן, גד וחצי שבט המנשה, שגם קשור לפרשת השבוע שלנו. אבל לפני זה יש ביטוי מעניין בפרק י"ט, פסוק מ"ט: ויחלו לנחול את הארץ ולגבולותיה, ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם, על פי אדוני נתנו לו את העיר אשר שאל, את תמנת סרח בהר אפרים, ויבנה את העיר וישב בה. אז אנחנו יכולים להבין למה כלב קיבל נחלה באופן מיוחד. זה כבר הובטח בידי משה, שכל מקום אשר שהוא ילך, תדרוך כף רגלו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו. וגם אפשר להבין שיש איזה עניין מיוחד שכלב הוא זה שיבוא ויכבוש את חברון, כי אנחנו יודעים שחברון נקרא את ארבע, יש שם בני ענק. אבל מה היה אינטרס לתת ליהושע נחלה שלא על פי הסדר הרגיל? למה זה אמור היה להיות באופן הזה? גם יש פה איזושהי שניות, שמצד אחד כתוב את העיר אשר שאל, נכון? ומצד שני כתוב על פי השם. אם זה על פי השם, אז זה מה שהשם אמר, אבל מה זה אשר שאל? זאת אומרת, איזו מציאות של שלמות כזאת, של בקשת יהושע בדמיית סרח, ומה שהקדוש ברוך הוא מצווה. אז קודם כל אפשר לומר באמת שיש נקודה שוודאי מתאימה ליהושע. מה הנקודה? תינת סרח נמצאת בנחלת אפרים. אנחנו יודעים שיהושע הוא חלק משבט אפרים. כמו שכלב חברון נמצאת בנחלת יהודה, וכלב הוא מנחלת יהודה. זאת אומרת, יש פה איזה, זה לא שיהושע מבקש איזושהי נחלה שהיא הרחבה מעבר למקום ששבטו בכל מקרה אמור לנחול, אלא בתוך אותה נחלה הוא מבקש והקדוש ברוך הוא נענה לו. אבל מה הנקודה הזאת שיהושע מבקש דווקא את תמנת סרח? אז אצל כלב אמרנו, זה הצורך באמת לבוא ולהופיע את המלכות, להשתלט על הענקים. יש פה איזה דבר שאנחנו יכולים להבין אותו באופן מאוד מאוד ברור. אבל למה צריך את הבקשה של יהושע לגבי תמנת סרח? חז"ל אומרים לנו לגבי תמנת סרח: על פי השם נתנו לו את העיר, ארץ ישראל לא נחלקה אלא בגורל, שנאמר אך בגורל. זאת אומרת, ארץ ישראל כל כולה נחלקה באופן אחד בלבד, באופן של גורל. יצאו יהושע וכלב שלא נטלו בגורל, אלא על פי השם נתנו לו את העיר אשר שאה לתמנת סרח. אז פה כבר יש לנו קואליציה מעניינת. זאת אומרת, היה איזשהו עניין מיוחד שנחלת יהושע וכלב, שהם המיוחדים שלכאורה לא היו אמורים לנחול את הארץ, כיוון שהם מדור המדבר, וכל דור המדבר לא זכו להיכנס לארץ. מדבר דור המדבר, ודאי שמי שהיה באותה גזרה, אבל הם היו באותה גזרה, ואף הפכה נכנסים. ודווקא הם רואים שאופי הנחלה שלהם הוא אופי שונה מאשר אופי הנחלה שיש לכל ישראל. מעורר בהחלט שאלה, האם אם דור המדבר לא היו חוטים בחטא המרגלים והיו נכנסים לארץ, מה היה אופי הנחלה? יכול להיות שבאמת התוצאה הייתה שבאמת הם היו באופן טבעי באים וכל אחד מוצא את מקומו, היה מבקש נחלה ושם היה נוחל. אבל איך היו מוצאים משגחת את נחלתו? אולי זה היה המדרגה, שכבר השלמות של ירושה והנחלה הייתה בשלמות כזאת שלא היה צריך בכלל את הגורל, אלא הגורל שהוא דבר השם שמתגלה עכשיו בירושה והנחלה היה מתגלה באופן כזה של הרצון של עם ישראל. זה היה אותו רצון. זה דבר שמעורר מחשבה. אבל אני חושב שיש פה נקודה שמי שזוכה לבטא את אהבת הארץ שלו באופן מיוחד, הוא גם זוכה לנחלה באופן מיוחד. אצל כלב זה בולט מאוד, אבל נכון גם אצל יהושע. יהושע, כיוון שהוא היה חלק מהמרגלים, אבל לא היה באותה הצעת המרגלים, נכון? כיוון שכן, צריך לבוא לידי ביטוי מידה כנגד מידה, גם איזשהו שכר שיהושע אמור לקבל. מה השכר שיהושע מקבל? שיורש את הארץ. עכשיו, לגבי השאלה השנייה ששאלנו, שאלנו למה דווקא תמנת סרח, אז פה גם כן חז"ל אולי נותנים לנו איזשהו מפתח להתבונן בדברים. ואומרים לנו חז"ל, כתוב סרח וכתוב חרס. אנחנו היום יודעים שיש את השמות הללו, בעיקר חרס. מה זה כתוב סרח וכתוב חרס, נכון? לכאורה קשה, למה צריך שתי שמות? דרך אגב, גם קריאת ספר פגשנו שיש לה מספר שמות, אבל פה חז"ל מסבירים דרך המשמעות של אותו מקום. חרס, אמר רבי אלעזר, בתחילה פירותיה דומים לחרס, ולבסוף פירותיה מסריחים מרוב שומנה. זאת אומרת, יש פה איזשהו כוח של היפוך. איזשהו כוח שבא ואומר, אני חושב שאפשר ללחוץ שם כפתור שחור ואז... שבהתחלה, כשמגיעים לארץ, בהופעה הראשונית, אפשר לראות שלכאורה יש הרבה מקומות שהם מקומות צפיפים. חרס. וכאשר מתחיל פה איזשהו תהליך של נחלה, כאשר מתחילים לאבד את הקרקע, פתאום רואים שממש יש איזו התהפכות של הטבע של הקרקע. דרך אגב, גם היום בשיבת ציון האחרונה, כאשר אנחנו חוזרים לארץ, יצא לפגוש לא קצת אנשים שעוסקים ביישוב הארץ בגבעות. מטבע הדברים זה היה גם בחלוצים הראשונים, שכאשר הם הגיעו, הם מסתכלים ורואים פה טרשים, ממש רואים פה חרס. ולאחר זמן לא ארוך, מה רואים? רואים שמאותו חרס קורה פה תהליך של שהפירות כבר הופכים להיות מסריחים מרוב דבש, כן? כמו שהוא אומר לנו פה, מסריחים מרוב שומנן. זה דבר שממש חזינו בו, שוועדת פיל הגיעה לארץ ישראל, אחד הדברים שהם הכי התרשמו, כאשר הם הגיעו לאזור ים המוות, ים המלח, ששם איך אפשר לגדל לגבי מלח, והוא שם חקלאות פורחת, אז הייתה איזו התפלות מאוד מאוד גדולה, שקשורה לכך שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. ואת יהושע, שהוא נמצא מאפרים, מבחינה של בני יוסף, כאשר הוא נמצא עכשיו במקום שהוא רוצה ליישב את הארץ, הוא רוצה שההתיישבות שלו תבטא את מה? את הופעת הגאולה. ראינו שכאשר עם ישראל נכנס לארץ, כתוב יאכלו מעבור הארץ בשנה ההיא. גם שם ראינו את סייעתא המיוחדת, סייעתא דשמיא מיוחדת, שבאה בפירות. וגם פה יש את סייעתא דשמיא, שבאה דווקא על ידי בקשת יהושע. זאת אומרת, יהושע מבקש לבוא ולהיות להיקבר במקום כזה שמבטא את היכולת של עם ישראל לגלות את הסגולה הפנימית שיש בארץ הזאת. הכוח של הארץ לבוא ולגלות את הכוח הפנימי שיש בעם ישראל. את החיבור של שני הצדדים הללו, שהנקודה הזאת מתאימה מאוד לעניינה של יהושע. לעניינו של יהושע, וכן רציתי שנתבונן גם כן בדברים הללו. עכשיו אני רוצה שנעבור לפרק ב', לאחר שהכתוב דיבר על כל העניין של ערי מקלט, עד כמה חשוב לנו הנושא הזה שלא יהיה שפיכות דמים וחלוקת שבט לוי של החבצת תורה בתוך המציאות של הארץ, שגם פה אפשר לראות את אותו מהקצה לקצה, ששבט לוי, שהם שבט הכהונה, שבט הלוויה, שנמצאים במדרגה הרוחנית הכי גבוהה, דווקא הם אלו שמתחברים לערי מקלט, ולא רק בעבר הירדן המערבי, אלא גם בעבר הירדן המזרחי. זאת אומרת, יש פה גם כן איזשהו שוויון, גם של גדול וקטון, וגם של מזרח ומערב, כל המדרגות השונות של הארץ, כולם נמצאים בתוך אותה מגמה משותפת של שלמות תופעת עם ישראל בארצו. בתחילת פרק ב' יש פרק שמפתיע, אפילו אפשר לומר, מפתיע פעמיים. דבר ראשון, אפשר לראות את זה כבהתחלה, כמעין סוף טוב. איזה סוף טוב של התחלה מאוד מאוד מורכבת. הרי אנחנו כולנו קשורים את פרשת מטות, לא יכולים שלא לראות את הביקורת המאוד מאוד חריפה שאומר משה ביחס לבני גד ובני ראובן. הוא אומר את אחד המשפטים אולי החריפים ביותר, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, אתם תישארו. ביטוי חריף ביותר של ביקורת ביחס לאותם שבט ראובן ושבט גד. והם אומרים חלוצים נצא, ועכשיו אנחנו פוגשים את זה לא בשלב ההתחלה שמשה מדבר עם שבט ראובן וגד ערב הכניסה, אלא נמצאים עכשיו בסוף תהליך הירושה, ומעניין לראות את מה שאומר יהושע. אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויאמר עליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. דבר ראשון, עמדתם בכל התנאים שאמר משה. ולא רק זאת, אלא כמו שהייתם עם משה, כך הייתם איתי. עמדתם גם בכל ההתחייבויות שאני ביקשתי מכם. לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמר מצוות אדוני אלוהיכם. זאת אומרת, 14 שנה מדובר על כוח החלוץ של עם ישראל, שנמצא יחד עם יהושע, ועוסק בכיבוש הארץ. ואתה הניח אדוני אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה פנו ולכו לכם ואוליכם אל ארץ אחוזתכם, אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן. רק שימרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, לאהבה את אדוני אלוהיכם וללכת בכל דרכיו, לשמור מצוותיו ודבקה בו ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל אוהליהם. פה יש דבר מעניין, שבעצם אל מי מדבר פה יהושע? אל מי הוא מדבר? בפשטות, בהבנה הראשונית, הוא מדבר אל ראובני בגדי וחצי שבט המנשה, נכון? אז אפשר לומר שבאמת האמירה הראשונית היא אמירה שנאמרת לכולם, נכון? והוא אומר להם, תדעו לכם, כולכם עמדתם באותה משימה, באותם דברים, ועכשיו אתם משוחררים לחזור בחזרה לבתיכם. וגם כן, אני חושב שיש פה כמה נקודות שאולי בתוך כל המעלות שמרעיף עליהם יהושע, יש פה גם קצת נימה של, של, שצריכה התבוננות. ואתה תנו לכם, לאוהליכם, אל ארץ חוזתכם, אשר נתן לכם משה, עבד השם בעבר הירדן. למה צריך לבוא ולהגיד, דבר ראשון, שובו לאוהליכם? הרי כתוב שהם בנו לעצמם כבר במדבר, שהוא בפרשה שלנו, פרשת מטות, כתוב שהוא בנו ערים, אז למה לחזור לאוהלים? למה לחזור לאוהלים? יש פה משהו שלכאורה אוהל מבטא עריות, ועכשיו הם הולכים עכשיו להתנחל, אז הביטוי הנכון לכאורה היה שהוא לבתיכם. הרי ברור שהם בנו שם בתים, הם לא בנו שם אוהלים, לא הקימו שם אוהלים. ודבר נוסף, למה צריך להדגיש שנתן לכם משה עבד השם בעבר הירדן? אפשר לומר שהעניין של עבד השם זה בעצם מעין לתלות בזכותו של משה. וכיוון שהוא מזכיר את משה, הוא רוצה לבוא ולהגיד שיהיה לכם סייעתא דשמיא. איפה אתה רואה ידי ביטוי סייעתא דשמיא? שמי שנתן לכם את אותה נחלה זה היה משה רבינו, שכל כולו היה התבטאות לריבונו של עולם. ולכן כשאתם הולכים עכשיו לאוהליכם, אתם לא הולכים לאוהליכם במשמעות הזאת של איזשהו ניתוק, אלא אתם מתחברים למי? אל תורת משה. אתם מתחברים למשה רבינו. זה בעצם המקום של החיבור. לפי זה אפשר אולי גם להסביר למה הוא אומר שהוא לכם לאוהליכם. בעצם אתם חוזרים לאותה נקודה שבה משה רבינו נתן לכם את הנחלה. זאת אומרת, זה לא איזשהו מציאות שאתם 14 שנה הייתם פה, ועכשיו אתם הולכים לאיזשהו מהלך אחר. אלא כל מטרת החזרה שלכם זה להמשיך את אותה נחלה שנתן לכם משה רבינו עבד השם, מהמקום הזה אתם ממשיכים. זאת אומרת, עם כל זה שאתם הייתם 100% בסדר, עדיין תלכו לאוהליכם, ואז אנחנו מבינים שבעצם הפסוק הזה הוא נקודת מעבר בין השבח שאומר יהושע לבני גד ובני ראובן חצי שבט המנשה, לבין מה שאומרים בהמשך. רק שימרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה, עבד השם, לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו, לשמור מצוותיו ולדבוק בו ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זאת אומרת, מה בעצם הוא בא ואומר? נקודת המוצא שזה שאתם עוברים עכשיו לעבר הירדן, אל תטעו לחשוב שכיוון שמלאת עבר הירדן היא מלאת פקוטה, אתם יורדים פה מבחינה רוחנית. וזה הביטוי של הרק. אתם שווים לאוהליכם, לאותה נקודה של הבטחת משה רבינו. אתם הולכים מכוח משה רבינו. וגם פה פעם נוספת מזכיר יהושע ואומר פעם שנייה, שציווה אתכם משה עבד השם. נתן לכם משה עבד השם. אתם ממשיכים את התורה. אתם לא נמצאים מנקודה של ניתוק אל התורה. פה באמת אפשר לראות את הנקודה עד היכן הדרישה. ואולי גם פה זה דבר נפלא מאוד. כשהוא אומר, לשמור את צדיו וטוב גבו ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. מה זה מזכיר לנו רבותיי? קריאת שמע. פרשת קריאת שמע. מה כל העניין של פרשת קריאת שמע? זה העניין של אחדות ישראל, ואחדות ישראל לריבונו של עולם. נכון? בעצם מה הוא בא ואומר להם? רבותיי, אנחנו נשארים באותה נקודה של מסירות נפש. מסירות נפש בשביל מה? בשביל השם. זאת אומרת, אם נגיד זה באופן כזה, אתם עד עכשיו הייתם לוחמים. והלכתם ומסרתם את הנפש בשביל כיבוש הארץ. 14 שנה. אבל עכשיו, את אותה נקודה של המסירות נפש, היא לא מסתיימת רק בעובדה שאתם עזרתם עכשיו לעם ישראל. אלא גם שאתם ממשיכים בחזרה, אתם ממשיכים את תורת משה, וממשיכים את מסירות הנפש למה? לאחדות השם בעולם. לאחדות השם בעולם. כך אומר למעשה יהושע. וישלכם ויברכם יהושע וישלכם וילכו אל אוהליהם. אז פה יש פה דבר מעניין שנותן להם ברכה והם הולכים. בשלב הזה לכאורה היינו אמורים לחשוב שהסתיים שלב השילוח שמשלח יהושע אותה. אבל אז פתאום מופיע דבר חדש. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם מעבר הירדן, ימה, וגם כי שילחם יהושע אל אוהליהם ויברכם. פה לא כך ברור. מה קרה פה? הרי כבר הוא שילח אותם, לא? מה קרה פה עוד פעם? תראו, הרי דיברנו בהתחלה, מה כתוב לנו בכתוב? כתוב בפירוש של מי הוא מדבר יהושע? לרובנים ולגדים, וחצי שבט מנשה. ועכשיו, מסופר לנו שהוא נתן לשבט מנשה את הבשן, מצוין, וגם כי שילחם יהושע אל אוהליהם ויברכם, אבל כבר בירך אותם. אז אפשר להסביר על דרך הפשט, שבאמת יש פה שני שלבים. הוא קורא לכולם, מדבר לבני גד ולבני ראובן, ולאחר מכן הוא נותן לחצי שבט המנשה את הבשן, כמו שכבר נתן משה, ואז הוא אומר להם, מברך אותם, עוד ברכה ספציפית לחצי שבט המנשה, ויאמר להם לאמור, בנכסים רבים שוב אלו אליכם, ובבני רב מאוד, בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל ובסלמות, הרבה מאוד חילקו שעל אויביכם עם אחיכם. אני לא כך מבין. אז למי הוא נתן את זה? למי הוא נתן את זה? לכולם? אתם מבינים רבותיי את השאלה? זאת אומרת, שקוראים פה את פשט הפרק, משהו פה לא ברור מה הסדר, מה קורה פה. יש לנו מצד אחד את ראובן וגד, וחצי שבט המנשה, מצד שני, איזה נתינה לחצי שבט המנשה, ושילחם יהושע ויברכם, שנראה שיש פה איזה ברכה מיוחדת לחצי שבט המנשה, ובתוך, כשאנחנו באים ומתארים את הברכה, אז יש פה נכסים רבים שבו לו, לכם מפני רב, מאוד כסף וכן הלאה וכן הלאה. רגע, אז את כל הכסף והזהב, נחושת ברזל, סמלות הרבה, זה לא ניתן לראובן וגד? זה רק לחצי שבט המנשה? מה בדיוק קורה פה? אפשרות נוספת, לבוא ולהגיד שהיא נכינה, שיש פה רק תיאור, חשיבתם נשא, נתן נושא ונשא וחצי נתן נשא עם אחרים בין הולדים ימה, שזה בא ומתאר לנו רק את העובדה, שמה עושה שם חצי שבט מנשא, אז הכתוב מזכיר לנו, שגם הם, למרות שכבר ראינו ששבט מנשא נחל בנחלת בני יוסף, בכל זאת, יש פה גם חצי שבט מנשא, שנתן להם אשר רבנו את הבשן, וגם כי שילחם יהושע לכם ויברכם, זה כבר מדבר על מי? על כולם. על כולם. אבל שני ההסברים הללו הם שני הסברים שוודאי צריך להתבונן בהם. באמת חז"ל מתעכבים על העניין הזה, אני רוצה רגע אחד שנתבונן בדברים. חז"ל אומרים לנו, מופיע גם בגמרא במועד קטן, בדף ט עמוד ב, אני רוצה לראות את זה מתוך מדרש רבה, מופיע כך. רבי יצחק ורבי יוחנן ורבי יהודן גיורי הלכו לשמוע תורה מרבי שמעון בן יוחאי, בר יוחאי. זאת אומרת, הלכו לשמוע תורה. אידי אמרי פרשת נדרים, ואידי אמרי פרשת נסכים. זאת אומרת, לא ברור מה בדיוק הם באו לשמוע, אבל מה שכן, זה או פרשת נדרים או פרשת נסחים. למה כל כך חשוב לנו? לא יודע. ונטלו ימינו רשות והמתינו שם עוד יום אחד. זאת אומרת, הם באו, שמעו את מה שרצו לשמוע, ואחרי זה הם נטלו, ביקשו ממנו רשות ללכת, להיפרד ממנו, ואחרי זה הם התעכבו עוד יום אחד. אמרו, צריכים אנו ליטול ממנו רשות פעם שנית. וזה דבר מעניין. לכאורה, הם כבר באו לשמעון בר יוחאי, שמעו ממנו את פרשת נדרים או פרשת נסחים, ונפרדו ממנו, באו ואמרו שלום עליכם. אחרי זה הם התעכבו שם עוד יום, ועוד פעם, הם אמרו שהם צריכים לבוא ליטול רשות פעם שנית. לכאורה קצת מוזר, כאילו, כבר יישב לך ללכת. מה העניין שצריך לבקש רשות פעם נוספת? לכאורה זה אפילו נראה קצת מוזר. אולי אפילו קצת התרחה, לא? רב שמעון בר יוחאי, אין מה לעשות חוץ מלאשר לאנשים גם פעם נוספת ללכת. אבל אז הם דורשים בעצם את הפרק שלנו. הם אומרים כאן, ואומרים כך. אחד מינון דריש, ואמר לאון כבר כתיב, ויברכם יהושע וישלכם וילכו לאוהליהם. מה התלמוד לומר? גם כי שלחם יהושע אל אוהליהם ויברכם. זאת אומרת, בפירוש, החכמים מבינים שהשילוח הוא לא מתייחס פה עכשיו לחצי שבט המנשה, אלא השילוח מתייחס למי? לכולם. ואם כן, שואל המדרש עכשיו שאלה, על דרך הפשט, אם כבר שילח אותם, למה צריך כבר, כמו שכתוב, ויברכם יהושע וישלכם ילכו אל אוהליהם, אז למה צריך אחרי זה, וזה פסוק ו', אז למה צריך בפסוק הבא, בפסוק ז', גם כשילחם יהושע אל אוהליהם ויברכם, כבר נאמר. אז מה החזרה? אלא מה הכוונה? הכוונה הייתה, שיש פה ברכה כפולה, פעם אחת ופעם שנייה. ופה, מה היה הסיפור? אומר לנו המדרש. מה תלמוד לומר? כי גם שלחם יהושע אל אוהליהם ויברכם, אלא בשעה שהיו ישראל מחפשים ומחלקים את הארץ, היה שבט ראובן וגד עמהם. ועשו י"ד שנה נטלו רשות מן יהושע ללכת לאוהליהם, ושהו שם עוד ימים אחדים, וחזרו ונטלו ממנו רשות עוד פעם שנייה. זאת אומרת, וזה דבר מעניין, גם אחרי שיהושע אומר להם, בואו תעבו עכשיו לעבר הירדן המזרחי, בכל זאת הם התעכבו. עכשיו כבר 14 שנה הם מתעכבים. הם השאירו את הפעם, הם השאירו את צונם, קרם, ולא מדובר פה על אנשים שלא אכפת להם צונם וקרם, הראיה שהם ביקשו את הבקשה שלהם לראות צון וכן הלאה, בשביל את הפעם ואת צונם בעצם. ושזה מה שהתאים להם. אבל פה נקודת הביקורת הייתה, זאת אומרת, אף על פי כן, הם לא היו מסוגלים לעזוב. נשארו עוד יום. וחזרו ונתנו לו רשות עוד פעם שנייה. עכשיו אנחנו יכולים להבין באמת מה העניין של הברכה השנייה. ולכך נאמר, וגם כי שלחם, מה הכוונה? לא כתוב למה צריך לבקש, למה צריך לבקש רשות פעם. לא רגע נעשה לגבורן בזה. אבל מה שכן אנחנו רואים, שיש פה בקשה שנייה. אמר רבי יהודה, שבט ראובן וגד, עכשיו יש פה הסבר אחר. שבט ראובן וגד, בני פמליה של יהושע, וליווה אותם עד הירדן. מה זה בני פמליה של יהושע? הם היו החפ"ק הקדמי. נכון? כאשר הולכים לשבט ראובן וגד, הם מצטרפים לחפ"ק הקדמי של יהושע. ולכן, כשיהושע עכשיו נפרד מהם, זה הפמליה שלו. אז באיזה אופן נפרד מהם? הוא לבוא אותם עד הירדן. למה עד הירדן? הוא לא רוצה לעבור לעבר הירדן המזרחי. אבל הוא לבוא אותם עד הירדן. וכיוון שראו שנתמעטה פמליה שלו, אחד הראשי במועד קטן, הוא אומר שהוא בעצם חוזר לבד. זאת אומרת, הוא נתמעטה פמליה שלו, שם משמע שבכלל הוא חוזר לבד. חזרו וליוו אותו עד ביתו. זאת אומרת, יהושע הולך ומלווה אותם עד הירדן, והם חוזרים ומלווים אותו בחזרה עד ביתו, כדי שהוא לא יחזור לבד. הברכה האחרונה הייתה גדולה מן הראשונה. אז הוא הכתיב ויאמר עליהם, לאמור בנכסים רבים שובו אל אוהליכם, ומי רב מאוד, בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל ובשמלות, הרבה חיפוש קל עמכם עם אחיכם. נקודה. זאת אומרת, פה יש פה עוד דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, זה לא רק שהם מקבלים אישור פעם נוספת מיהושע ללכת לאחיכם. זה לא רק זה, אלא מה בעצם הם מקבלים? הם מקבלים עוד ברכה. עכשיו, זה לכאורה יהיה נכון לפי שני ההסברים. גם לפי ההסבר שהם באו ונתנו רשות פעם שנייה, וגם לפי ההסבר שהם פשוט הלכו פעם נוספת אחרי שהם ליוו את יהושע. זאת אומרת, הם ליוו את יהושע, יהושע חזר, ליוו את יהושע, יהושע ליווה אותם, הם חזרו וליוו את יהושע, ואז יהושע המשך אותם פעם שנייה. עכשיו, אם אנחנו מסבירים שיהושע שילח אותם פעם שנייה, אז זה מאוד מאוד מובן למה הם קיבלו פה ברכה מיוחדת. נכון? כי יהושע הרי משלח אותם, הוא הולך לנותן להם ברכה, משלח אותם עד ירדן, מגיע לירדן, ואז הם חוזרים בחזרה כדי שהוא יחזור לבד. מה הם מבטאים בעצם? את הזכות שלהם במנהיגותו של יהושע. מבטאים את הדבקות שלהם במנהיגותו של יהושע. אז יהושע, כאשר הוא רואה את אותם דברים, אז את אותה דבקות, אז הוא מוסיף להם ברכה, ברכה נוספת. יש פה טרחה מיוחדת. אבל אם אנחנו אומרים שזה לא שהם חזרו מיהושע בחזרה ללוות אותו לביתו, אלא שסתם הם התעכבו, אז למה מגיע להם עוד ברכה? למה מגיע להם ברכה נוספת? אני חושב שהם פה, יש פה את הנקודה. זאת אומרת, זה לא שהם באו וליוו את בני ישראל ועשו את מה שעשו רק כדי לצאת ידי חובה. אין ברירה, הבטח מראש רבינו, אנחנו צריכים לעשות, בואו. אלא עיכוב שהם עכשיו מתעכבים, מה בעצם הם מבטאים? שהם חלק מעם ישראל. שהם לא רק שכירי חרב, שברגע שנותנים להם פס והם יכולים עכשיו לצאת, הם בורחים בחזרה הביתה. אלא הם חלק מעם ישראל, הם עדיין נשארים. קשה עליהם הפרידה מעם ישראל. כאשר הם מבטאים שהם חלק מעם ישראל, התוצאה היא שגם כן הם זוכים לברכה יותר מיוחדת. זאת אומרת, יש פה שני הופעות של ברכה, או מצד הקשר עם יהושע, או מצד הרצון להישאר עוד יום או ימים יחד עם ישראל, והתוצאה, או שיהושע מברך אותם, או שהם זוכים לברכת יהושע, אבל איזה שפע מיוחד מצד הרצון שהם יהיו זקוקים במה? בעם ישראל. לפי המהלך הזה שעכשיו אנחנו אומרים, אני חושב שנוכל גם לענות על שאלה שמתעוררת בהמשך הפרק. בהמשך הפרק קורא פה אישהו תכנית מפתיעה לאחר שכבר, כמו שאמרנו, יש בסוף מאוד מאוד טוב, הכל נראה מאוד מאוד נפלא, עוד פעם העסק מסתבך מאוד, אפילו מתעפק, כמעט עד כדי מלחמת אחים. ויתור ויחור בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, בית דין ישראל משילו אשר בארץ כנען, ללכת ארץ הגלעד, ארץ פקודתם אשר נוכלו בה, על פי אדוני יד משה, ויבואו אל גבילות הירדן אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם, מזבח על הירדן, מזבח גדול מראה. וישבו בני ישראל לאמור בני עבדו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח, אמור אל כנען אל גבילות הירדן אל עבר בני ישראל, וישבו בני ישראל ויתעלו כל הדעת בני ישראל שילו לעלות אל הצרה. ואתי פה התרגלות מלחמתית. למה? כי מה שנראה פה בפשוט, אולי זה צריך לצור לנו את היד של ירובעם שמקים את דעת מלחמי אלטרנטיבי בירושלים. גם פה אנחנו יודעים שמותר להקריב בלמות, אבל אז בואה אל המנוחה ואל הנחלה. אומרת לנו הגמרא, מנוחה זאת שילה, נחלה זאת ירושלים. זאת אומרת, כבר כאשר זו לשילה, ויש לנו את
הבמה אל המזבח גדול מאוד, מה המחשבה הראשונית שעם ישראל חושב? שיש פה מעין מציאות אלטרנטיבית, אלטרנטיבית לשילום, להופעה של עבר הדין המערבי, להופעה של כל ישראל עבר הדין המערבי. ויזכור לישראל לבני מובן ולבני זית ולחפי של מנשה, לארץ הגילה ושמחת ונרדה השם. ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד, וביתה לכל מטות ישראל, ואיש ראש בית אבותם נאמה לאלפי ישראל. ולפני הדיון עצמו, מה השאלה שאנחנו צריכים לבוא ולשאול, שאלה לכוחת השנות, ולפני רגע ראינו שהוא משלח אותם, הוא מברך אותם. מה קורה?
לא הייתי שואל הפוך. תראה, קרה שמשהו מזלב. כל הנדיבי שנה נצולי עשר כמה חודשים הלוך לשובה שמצבלים כאילו כל חודשים. מן הסקלי, מצבצי את הנשימות, מה אתה לכולי בלי אבן? זה לא... זה לא שכו יצא בפני שבוע, כאילו. היא כבר קבוע עליו, הוא כל הנדיבים, כמו יושב משהו.
אני חושב שכל הנשיאים זה קשור להופעה של כלל ישראל. שהרי עיקר הבעיה, עיקר המורכבות שהייתה, יש פה באמת מורכבות כפולה של מה שעושים ראובן והצוות המשה. מורכבות אחת מגיעת הסירונו של עולם, כמו שהזכרנו, שבכורה יש פה ממה. יש פה מורכבות שמיעה, שכמו שהזכרנו בהקשר של ירובעם, שהנוצר פסוק של נתק בין עם ישראל לבין אותם שבטים, לכן גם בשביל לבוא וחבר על הדברים צריך את ההופעה של כלל ישראל. אבל מה אני ארשור? אני חייב לומר, לפי מה שאמרנו מקודם, שיהושע הוא באמת לא חושב את זה. הרי אם הוא יוכל חפק כאילוי, הוא יודע שכוונתם לטובה. אז אם הוא לא חושב את זה, למה הוא לא אומר את זה? למה הוא לא אומר את זה? שיבוא ויאמר, מה קורה? שיגיד שאין מה לחשוב בהם, תרגיעו את רוחות המלחמה, בואו נפתח את זה שליח, ופשוט נבהיר את הדברים. אדם לא יכול לעשות. ואני חושב שזה חלק מהנקודה שקשורה גם לפרק הבא, שבעזרת השם נתבונן בו, שקשור להיזקן בה בימים, פשוט להיזקן בה בימים. שקורא למציאות כזאת, שאותו רוצה לבנות תבנית אמיתית שמצד אחד אחריות לכלל ישראל, אבל אחריות של השבטים לקשור את העניינים. זה חלק מההופעה של השבטים. לכן יהושע הולך צעד אחורה. יכול מאוד להיות שיהושע באמת לא חשב. זה יודע לומר בוודאות, אבל כך ניתן לומר ודאי לפי הכיוון של חז"ל, שיש איזה קשר מיוחד בין תפקד ומאוים לבין יהושע. זה דבר מעניין. עוד שאלה שהיא מסקרנת היא גם חצי שבט המנשה היה מוכן עכשיו לבוא ולפגוע בחצי השני של השבט שלו. הבעלים של בנות צרפת יש לו עכשיו להילחם בני מחיר בן מנשה שנשארו בגלל. כי באופן פשוט נראה ישבו בני ישראל לבני גד ובני ראובן לחצי שבט מנשה. מה התשובה? התשובה היא שבאמת הנאמנות הבסיסית היא נאמנות ראשונית קודם כל של ישראל. לפני הכל. נקודה נוספת, מה עושה פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן? יש פה את אותו סיפור של קנאה. נכון? כמו שנזכר, פנחס נזכר, שנזכר, 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 הוא עושה את זה בן אדם, הוא רק קורא. למה צריך לשלוח אותו ראשון? אפשר להגיד שיש את הנשיאים שהם הגורם הלאומי, ויש את פנחס שהוא הגורם הדתי. נכון? כמו שאמרנו, יש פה במזבח הזה בעיה, גם לאומי וגם דתי. צריך בשביל זה שני הכוחות עליו. מצד אחד את הנשיאים, מצד שני את הכהונה. אבל מהמשך הדברים אפשר לראות אולי יש לו משהו נוספת. ועשרה נציאים עמו נשיא אחד ולהתאר בתולדות ישראל, מי שחוץ בדורותם נאמה על ישראל, יבואו לבני מובן ולבני גד, יש את השלט מנשה, ולדת לגלל שתבואו אותם לבור, ואמרו כל הדת, אדוני, מהמעל הזה אשר מעלתם לבני ישראל עשו ביום מאחרי אדוני, למנותכם לכם מפדח, למרותכם היום באדוני. ויעד לנו את אבון תאור, אשר לא התאהרנו ממנו עד היום הזה, היא הנגב בעלת אדוני. מי למעשה בא ופעל נגד אותה עבודה זרה של תאור, מי זה היה בעצם? אחד. זאת אומרת, יש איזו קריאה לשם השם. זאת אומרת, יש פה את החלק הראשון, זה קריאה לשם השם, וההמשך, לכן יש בו היום, תשובו היום, מאחרי אדוני, והיה אתם תמרודו היום באדוני ומחר את כל אדם שצריך לצאת. לא רוצה. מה אתם חושבים שאתם יוצאים פה באופן פרטני? מה אתם קשורים? יש פה את הפן השני שלא רק מרידה בהשם, אלא בעצם המרידה בהשם היא פגיעה במי? בכל ישראל. אם אתם קוראים מקריבים בבמה אחרת, זה לא שאתם פוגעים רק בריבונו של עולם, כנגד ריבונו של עולם, אלא אתם פוגעים גם במי, גם בצד ישראל יש אחריות משותפת. גם אם בני הארץ אחוזתכם, דיברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני אשר שכן שם משכן אדוני ועשו בתוכנו ובאדוני התמרות ובאותנו אל תמרדו ממנותיכם לכן נפתח מבעלי מפח אדוני אלוהים. קודם למעשה אומרים אמירה מאוד מאוד חריפה שאם האפשרות היא שלכם היא או לבוא ולהיות בארץ סתימה, טמאה, וכך אתם רואים את הדברים, ולכן אתם צריכים לעשות אתכם מזבח, אתם רוצים מישהו הופעה של קדושה. אם זה הסיבה, אז עדיף אפילו שנפסיד את עבר ירדן המזרחי, אבל אל תמרדו באשר, אל תעשו מזבח. זאת אומרת, זה לא שעם ישראל באמת מוותר על עבר ירדן המזרחי, שמורתם, אבל האמירה היא שאי אפשר לחשוב שהאחדות שם, בגלל שזה מקום יותר רחוק, גם מבחינה רוחנית, היא יכולה לגרום לכך שיש פה מרידה בהשם ובישראל. הלא אחת נזרת מעל פעם בחרם ועל כל הדת ישראל, הקצת קצת, והוא איש אחד לא גבה בעבוד. זאת אומרת, יש פה איזה איזשהו